נאמר בתוכחה, ושמעתי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. לכאורה יש לנו כאן עונש לעם ישראל, שהארץ תהיה שממה. הרמב"ן בפירושו לפסוק מפרש כך. אומר הרמב"ן, היא בשורה טובה מבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, וגם זו ראייה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה, ואשר הייתה נושבת מעולם, והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם. אומר כאן הרמב"ן יסוד גדול, יש כאן אמנם נבואת תוכחה לעם ישראל, אבל יש כאן בשורה טובה. ארץ ישראל הייתה ארץ מאוד פוריה, ולכן החשש היה כאשר עם ישראל יצא לגלות, יתיישבו כאן עמים אחרים, ויאחזו כאן בארץ, ויגדלו כאן גידולים, וידי שאדם מתחבר לאדמה, הוא מחזק את אחיזתו בארץ. ממילא, מבטיחה לנו כאן התורה, שארץ ישראל תהפוך להיות שממה, ולכן לא תהיה אחיזה לכל הגויים שירצו לאחז כאן בארץ ישראל. אם כן, מהו הסימן שתקופת הגאולה תקופת הגלות מסתיימת ומתחילה הגאולה? נאמר בספר יחזקאל, ואתם ערי ישראל אנפכם תיתנו ופירייכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. על הפסוק הזה דרשו חז"ל במסכת סנהדרין בדף צ"ח עמוד א', ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו ופיריכם תיסו לעמי ישראל. מפרש רש"י במקום, כשתיתן ארץ ישראל פירייה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה מזה. וכך גם פרש המערשה, אין לך קץ מגולה מזה, לפי שכל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה. אבל כשתחזור ליתן פירותיה, זהו קץ מגולה, שקרב לבוא זמן גאולה, שיחזרו ישראל על אדמתם. כלומר, מעט הגמרא, כשארץ ישראל נותנת פירותיה, אין לך קץ מגולה מזה. מדוע? כי אם בכל תקופת הגלות הארץ הייתה שוממה, כדי שהגויים לא יאחזו בו, לא יאחזו בארץ, אם כן, כאשר ארץ ישראל חוזרת לתת את פירותיה, ממילא סימן שהתחילה הגאולה. לכן, אם אנחנו רוצים לדעת באיזה תקופה אנחנו נמצאים, ואם התקופה הזאת היא תקופת גאולה או לא, הסימן המובהק ביותר, לפי דברי הגמרא, הוא שאנחנו צריכים ללכת לשווקים ולראות האם יש פירות וירקות שגידוליהם בארץ, שגדלו פה בארץ. ממילא, אם אנחנו מוצאים פירות וירקות שגדלו כאן בארץ, ממילא אין לך קץ מגולה מזה. ברוך השם שכל השווקים מלאים מפירות ארץ ישראל, ואדרבה, עוד ארץ ישראל מייצאת לכל העולם פירות וירקות. אם כן, אין לך קץ מגולה מזה שאנחנו נמצאים בזמן הגאולה. כאשר יש עוד משמעות נוספת לפירות. בברכה שאנחנו מברכים, בברכה מעין שלוש, על ברכת, על אכילת פירות משבעת המינים, אנחנו מוצאים מחלוקת בין נוסח אשכנזים לנוסח הספרדים. בנוסח אשכנזים מופיע, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ובהמשך, ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. זה נוסח אשכנזים. בעוד שנוסח עדות המזרח, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, וההמשך ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. כלומר, ההבדל בין נוסח אשכנזים לנוסח עדות המזרח, הוא שבנוסח אשכנז יש את התוספת ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כאשר הנוסח הזה לא מופיע בנוסח של עדות המזרח. מה הסיבה לשוני? הטור באור החיים בהלכות ברכת הפירות בסימן רי"ח כותב כך, יש אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. אומר הטור ואין לאומרו, שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויות בה. האם אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל, לאכול מפריה ולשבוע מטובה? האם כל המטרה שלנו של הטור זה עלייה לארץ ישראל כדי לאכול פירות? כל העלייה שלנו היא כדי לקיים מצוות התלויות בארץ. ולכן הטור משמיט את הפסקה ונאכל מפריה ונשבע מטובה. אם כן, מדוע הנוסח של קהילות אשכנז ונאכל מפריה ונשבע מטובה, מדוע כן מוסיפים את זה? כותב על כך הבית יוסף. יש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה ואין לו אומרו. אם כן, הוא מצטט קודם כל את דעת הטור. ואחרי כן הטור בעצמו כותב, ואדוני ז"ל היה אומרו. כלומר, אביו הראש היה אומרו. מדוע? מסביר הטור, נראה, מסביר הבית יוסף, למה הראש כן אמר ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כותב הבית יוסף, נראה שטעמו של הראש, מפני שהיה מפרש שמה שאנו אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, אין התכלית בשביל האכילה, אלא מה שאומר אחר כך הוא נברכך עליה בקדושה וטהרה, הוא התכלית. כלומר, מסביר הבית יוסף, למה ראש אמר כן ונאכל פריה ונשבע מטובה, לא שהמטרה לעלות לארץ ישראל כדי לאכול פירות לשם האכילה, אלא המטרה היא כדי שאנחנו נוכל לברך את הקדוש ברוך הוא בקדושה וטהרה. כלומר, תכלית אכילת הפירות ארץ ישראל היא כדי לברך את הקדוש ברוך הוא. אבל הבח שם בסימן רשחת מקיים את הנוסח הזה ומוסיף תוספת משלו. וכתב עוד, ויש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה. אומר הבח, הלא קדושת הארץ הנשפט בה, מקדושת הארץ העליונה היא נשפט גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. ועל כניחה שאנו מכניסים בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומתארתה ונשבע מטובתה. מה המשמעות הדבר? אומר הבח, אדמת ארץ ישראל זו אדמה קדושה. שכינה שרויה בארץ ישראל. ולכן מכיוון שאדמת ארץ ישראל היא אדמה קדושה, לכן אנחנו רוצים למעשה להתחבר לקדושה. איך אנחנו מתחברים לקדושה? אומר הבח, על ידי כך שפירות ארץ ישראל יונקים את כל כוחם מאדמת ארץ ישראל, ממילא קדושת אדמת ארץ ישראל נבלעת בתוך הפירות, ועל ידי כך שאנחנו אוכלים מפירותיה של ארץ ישראל, אנחנו למעשה אוכלים את קדושתה של ארץ ישראל, את אדמת הקודש של ארץ ישראל. ארץ ישראל אדמתה היא אדמת קודש. וכך כבר אנחנו מוצאים ביהושע, כאשר יהושע נמצא ליד יריחו, בפרק ה' מופיע כך. מגיע מלאך השם, ויאמר שר צבא אדוני ליהושע, שאל נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ויעש יהושע כן. אם כן, כאשר יהושע נמצא ליד יריחו, מגיע אליו המלאך ואומר לו שיוריד את נעליו, כי המקום שעומד עליו אדמת קודש. איפה המקום הזה נמצא? ומה קרה אחרי כן? האם יהושע מאז הלך בלי נעליים? אלא הסבר הוא, אומר לו המלאך ליהושע, תדע, ארץ ישראל היא אדמת קודש, ולכן היה ראוי שבארץ ישראל הלכו בלי נעליים, כדי שלא לטמא או לא ללכלך את אדמת ארץ ישראל. אבל מכיוון שזה אי אפשר, בארץ ישראל אנחנו צריכים לעבוד ולהילחם, לכן אחרי כן תחזור ותנעל את הנעליים, אבל תרגיש שאתה דורך על אדמת קודש. מעין זה אנחנו מוצאים גם ברמב״ם, כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ה' הלכה י', גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל, ומנשקים אבניה ומתגלגלים על הפרה. וכן הוא אומר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו. איך היינו מתייחסים היום לאדם שינשק את אדמת ארץ ישראל, מתגלגל בהפרה? היינו אולי מסתכלים עליו כתימוני. אבל כאן הרמב״ם כותב בהלכה, גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל. ומתגלגלים על הפרה. למה מנשקים את אדמת ארץ ישראל? כמו שאנחנו מנשקים כל דבר מצווה, מזוזה, ספר תורה, כך אדמת ארץ ישראל היא אדמת קודש, וממילא, מכיוון שארץ ישראל זו אדמת קודש, לכן הם היו מנשקים את אדמת ארץ ישראל. כאשר אנחנו מוצאים בתשובות היעבץ, רבי יעקב עמדין בספרו מור וקציעה, הוא כותב כך, כי פירות ארץ ישראל מוסיפים כוח וחוכמה, כמו שאמרו במסכת בבא בתרא בקוף נ"ח עמוד ב' על אווירה דארץ ישראל שמחכים. מוסיף היעבץ ואומר, לא לחינם העריך התלמוד במסכת ברכות בדף מ"ד עמוד א', וגם מסכת עירובין בדף ל"ד עמוד א', להזכיר אכילה מופלגת של רבי יוחנן ותלמידיו שאכלו פירות גנוסר. שם הגמרא מעריכה בסיפור על רבי יוחנן ותלמידיו שאכלו מפירות גנוסר, שנראית באמת גוזמה שם הסיפור. אבל חס וחלילה שכוונת הגמרא לספר בגנותם. אלא מדוע הגמרא מספרת עליהם שאכלו מפירות גנוסר? אלא בשבחם ובשבח ארץ ישראל נתכוונו, ולהודיענו שפירותיה נותנים חיים לעם עליה, ומוסיפים כוח וגבורה, לפיכך היו מרבים לאכול מהם. וגם אנחנו מוצאים בשו"ת תורה לשמה של הבן איש חי, שהוא כותב כך, הנני שואל ממעלת כבודו על מקום אחד בארץ ישראל, כלומר אדם אחד שואל בשאלה את הבן איש חי, על מקום אחד בארץ ישראל, שיש בו פרדסים ונמצאים שם פירות משובחים ומתוקים, אם ארצה ללך בזמן גידול הפירות למקום ההוא, וישב שם איזה ימים כדי לאכול מהפירות הטובים. אם יש בזה איזה פיקפוק ממידת חסידות, ללכת למקום בשביל האכילה. או יש בעניין הזה משום חיבוב ארץ ישראל, כי הפירות של ארץ ישראל, ויש מצווה בהליכה לשם ולאכול מפירותיה. אם כן, שאל אותו אדם את הבן איש חי, האם יש עניין ללכת לארץ ישראל, לאכול מפירות ארץ ישראל, או שאולי יש בזה איזה מין ביטול תורה ודבר שאין בו ערך. עונה לו הבן איש חי, גם לפי מידת חסידים אין בזה שום פקפוק וחשש, שכן מצאנו במסכת עירובין על רבי יוחנן ותלמידיו שאכלו פירות גנוסר. והרי מפורש שהיו הולכים רבי יוחנן וסיעתו ממקום למקום כדי לאכול פירות מתוקים וטובים, וכל אכילתם בשביל זה, שכן מוכח מן הלשון, בוודאי שהם היו מכוונים בזה בשביל חיבוב ארץ ישראל, לאכול מן הפירות המתוקים וחשובים שלה, וכוונתם לשם שמיים. והנה ודאי, כולם היו חסידים וקדושים, ומצא דבר זה ומשנת חסידים, ואין בזה שום פיקפוק. ולכן, מאחר שגם אתה שואל, כוונתך לשם שמיים, בשביל חיבוב ארץ ישראל, ולהודות לשם על הארץ ועל פירותיה הטובים, אכול בשמחה, והכל הולך אחר כוונת הלב. ועל מצוות הנטייה בארץ ישראל, כתב החתם סופר, בחידושי החתם סופר למסכת סוכה, דף למדווה ועמוד א', לא נאמר, ואספת דגניך, אלא בארץ ישראל. כשרוב ישראל שורים על אדמתם, שעבודה בקרקע גופה מצווה, משום ישוב ארץ ישראל, כדי להוציא פירותיה הקדושים. ועל זה ציוותה התורה ואספת דגניך, וגם בועז היה זורד גורן השעורים, משום מצווה. וכאילו לא תאמר, לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, כך לא תגיד, לא אסוף דגנים מפני עסק התורה. וכן אומר החתם סופר, דווקא והיה עם שמוע, שאנחנו מקיימים את מצוות השם, אנחנו מקבלים שכר ואספת דגניך. כלומר, עבודת האדמה בארץ ישראל, להוציא את פירותיה הקדושים, הרי זה שכר גדול ומצווה גדולה. אנחנו מוצאים גם את יסוד הנטייה, גם בדבריו של רבן יוחנן בן זכאי באבות רבי נתן. אומר המדרש כך, אם הייתה נטייה בתוך ידך ויאמרו לך, הרי לך משיח, בוא ונטה את הנטייה, ואחר כך צא ואגבילו. כלומר, אם אומרים לך, הנה המשיח הגיע, ואתה יש לך נטייה בתוך ידך, אז אל תעזוב את הנטייה ותלך להגביל פני משיח, אלא תיטה את הנטייה, ואחר כן תגביל פני משיח. מה משמעות הדבר? משמעות הדבר שעל ידי הנטייה אתה מקרב את גאולת ישראל. ולכן אלה המעשים שעל ידם הגאולה תגיע בקלות יותר, בשמחה, ולכן המשיח יגיע. אבל אתה העשייה שלך להביא את המשיח זה על ידי הנטייה. כאשר אנחנו מוצאים שההתיישבות בארץ ישראל כולה קשורה לנטייה. וכך נאמר בספרי לספר דברים. משל למלך שנתן לעבדו שדה אחת במתנה, ולא נתנה לו אלא כמות שהיא, עמד העבד והשביחה. כך כשנתן הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את הארץ, לא נתנה לו אלא כמות שהיא, שנאמר קום יתהלך בארץ. עמד אברהם והשביחה, שנאמר והייתה אשל בבאר שבע. עמד יצחק והשביחה, שנאמר ויזרע יצחק בארץ ההיא. עמד יעקב והשביחה, שנאמר ויקן את חלקת השדה. וכך אנחנו למעשה מדבקים בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמופיע בויקרא רבה, אחרי השם אלוקים תלכו ובו תדבקון. שואל המדרש, וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים ולהידבק בשכינה? אלא מתחילת בריאתו של העולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא בנטייה תחילה, שנאמר והייתה אלוהים גן בעדן. אף אתם שתיכנסו לארץ, לא תתעסקו אלא בנטייה תחילה, שנאמר וכי תבואו אל הארץ ונטעתם. עולה מכאן, שעל ידי הנטייה, אנחנו מקרבים את הגאולה, והנטייה עצמה שנקלטת בארץ ישראל, היא מבשרת את הגאולה. ולכן מצאנו בגאון מוילנה, שבזמן נסיעתו לארץ ישראל, כתב לתלמידיו, יזכני השם יתברך לנטוע במו ידי עצי פרי בסביבות ירושלים, לקיים כי תבואו אל הארץ ונטעתם, בסוד הקץ המגולה. כלומר, שעל ידי עשייה של נטייה, אנחנו מקרבים את גאולת ישראל, ואין קץ מגולה מזה כאשר ארץ ישראל נותנת פירותיה. לכן, אם אנחנו נמצאים בתקופה הזאת, ואנחנו נבוכים באיזה תקופה אנחנו נמצאים, האם זה תקופת גלות, תקופת גאולה, תקופה שאור וחושך משמשים ביחד, לדעת ולהתחזק באמונה וביטחון, אנחנו צריכים ללכת למקום אחד. וכמו שהזכרתי מקודם, אנחנו צריכים לצאת לשווקים ולראות את פירות ארץ ישראל, את הירקות של ארץ ישראל, את השפע של הגידולים של ארץ ישראל, ולדעת שאין קץ מגולה מזה. מרצון שמתוך אותה עשייה מתוך אותה אמונה גדולה תתקיים בנו נבואת ישעיהו, כי ניחם אדוני ציון ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן אדוני, ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה.